שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, חלק ב', מאמר בשם מהו שתורה, נקראת קו אמצעי בעבודה. המאמר מתחיל בעמוד 1048, אנחנו נתחיל אותו בקטע שנמצא בעמוד 1051, תור א', דיבור המתחיל, אולם האדם. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולשלוח אלינו שאלות, הכתובת היא kab.co.il. כתבי רבש, חלק ב', מאמר מהו שתורה, נקראת קו אמצעי בעבודה. עמוד 1051, תור א', דיבור המתחיל, אולם האדם. האדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, שהכל עושה הבורא. כלומר, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך לומר לפני כל עשייה, שרק הבחירה ניתנה לאדם, כי אם אין אני לי, מי לי? כלומר שהכל תלוי בבחירת האדם. אמנם, לאחר המעשה, האדם צריך לומר שהכל הוא השגחה פרטית, שאין האדם עושה לבדו דבר. ויש לפרש זה, כמו שכותב הארי הקדוש, שיש עניין שערות המכסה על האור, שלא יהנו מהאור כל עוד שאינם ראויים, שיכולים לפגום. והעניין, שאנו צריכים להאמין שהבורא נותן לנו רצון והשק לעשות מעשים טובים. וכל עוד שהאדם אינו ראוי, אסור להרגיש שהבורא מחייב אותו לעשות מעשים טובים. לכן הבורא מסתיר עצמו בלבוש, שהלבוש הזה נקרא שלא לשמה. כלומר, שהבורא מסתיר עצמו לפעמים בלבוש של חברים. היינו, בדרך דוגמה, שיש מציאות שאין אדם רוצה לקום ללמוד לפנות בוקר. אז הבורא מסתיר עצמו בלבוש של חברים, והוא קם מהמיטה אף על פי שהוא עייף, היות שבאה לו מחשבה במוחו שאומרת שלא יפה בפני החברים שכולם באים ללמוד והוא לא. אז כולם הסתכלו עליו על שפלותו. לכן הוא קם והולך לבית הכנסת ולומד. נמצא שמטעם מצוות השם אין לו כוח לקום מהמיטה. לכן אין הבורא מחייב אותו שילך לבית הכנסת, כי מסיבה זו הוא היה שוכב במיטה. אבל החברים כן מחייבים אותו. וכן דוגמה זו נוהג בכל שאר דברים כשהאדם עושה שלא לשמה. הגם שיש הרבה מדרגות בשלו לשמה. ונדבר מדוגמה זו. ויש כאן להסתכל, האדם הולך ללמוד ולעשות מצוות, מטעם לא שהבורא מחייב אותו. כלומר, כי מטעם מצוות השם, אין בכוחו להתגבר על הגוף, ולחייב אותו לעשות מעשים טובים. אלא, מטעם אנשים, כן יש לו כוח לעשות מעשים טובים. נמצא, איזו חשיבות יכולה להיות בשלו לשמה הזה? אלא האדם צריך להאמין כנ"ל שאין עוד מלבדו. כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את המעשים טובים. אלא, היות שאין האדם עדיין ראוי שידע שהבורא מחייבו, לכן הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם. שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחוריים הבורא עושה. פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם, אבל האדם צריך להאמין שאחרי הפנים של בני אדם, עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחורי בן אדם עומד הבורא. וכופה אותו לעשות את המעשים מה שהבורא רוצה. נמצא שהבורא פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב מה שהוא רואה ולא מה שהוא צריך להאמין. לכן האדם אומר שהוא עושה את המעשים שלא לשמה. כמו על דרך דוגמה, חברים מחייבים אותו. וזה יכולים להיות לאו דווקא חברים. אלא לכל אחד ואחד יש לבוש חיצון בפני עצמו באופן פרטי המתאים לאותו אדם. לכן אחר המעשה כלומר, למשל, לאחר שהאדם בא לבית הכנסת, וזה היה מסיבת שהחברים היוו אותו לבוא, הוא אומר, זה היה מטעם שהבורא היה הסיבה לזה שהוא הלך ללמוד. רק הבורא התלבש נגדו בלבוש חברים. לכן עכשיו הוא נותן תודה להשם על זה שהשם היה הסיבה. ובאמור יוצא, זה שהאדם עשה את הדבר שלא לשמה, היינו לא שהשם היה הסיבה שציווה אותו לעשות את המצווה, אלא הוא עשה מטעם, למשל, שהחברים נתנו צו שהוא מוכרח לשמוע בקולם. אז האדם צריך להאמין שהוא עשה את הדבר משום שהשם ציווה אותו לקיים את המצווה. ועליו היה מוטל לקיים מה שהשם ציווה אותו לעשות. אלא שהשם הסתיר עצמו בלבוש של שלא לשמה. היינו חברים וכדומה. שעל ידי הלבוש הזה, האדם חושב שהוא מוכרח לשמוע בקול של השלא לשמה. אבל האמת הוא, האדם צריך להאמין שהכל עשה השם. נמצא, לאחר שעשה את המצווה, הוא צריך לומר שהשם פעל מאחורי הלבוש של שלא לשמה. נמצא אז שהאדם צריך לתת תודה לבורא, בזה שהבורא נתן לו הרצון לקיים מצוותיו על ידי לבוש הזה. ובאמור נבין את גודל החשיבות של שלא לשמה. כלומר, זה הוא לא כמו שהאדם חושב שעושה הכל עבור השלא לשמה, אלא הוא עושה הכל מטעם שהבורא ציווה אותו. רק שעדיין אין לו הזכייה שיוכל להרגיש שהבורא הוא המצווה.
זה אנחנו צריכים להדגיש, המשפט הזה, אם אפשר עוד פעם.
ובאמור נבין את גודל החשיבות של שלא לשמה. כלומר, זה הוא לא כמו שהאדם חושב שעושה הכל עבור השלא לשמה, אלא הוא עושה הכל מטעם שהבורא ציווה אותו. רק שעדיין אין לו הזכייה שיוכל להרגיש שהבורא הוא המצווה. לכן האדם חושב שהשלא לשמה הוא המצווה. לכן אין המעשה כל כך חשוב בעיניו. אולם, אם הוא יאמין שאין עוד מלבדו, כנ"ל, כמו שכתוב במאמרים הקודמים, נמצא שבאמת הוא מקיים מצוות הבורא. והאדם צריך להשיב את המעשה שעשה בשלו לשמה. כי מה שהאדם מצייר לעצמו, שהוא מקיים רק מעשה דשלו לשמה, זה רק מטעם שעוד אין לו הזכייה, שירגיש שהוא מקיים מצוות המלך, והוא משמש את המלך. לכן אם הוא יאמין שהשלו לשמה הוא באמת שהבורא בעצמו הוא המחייבו לעסוק בתורה ומצוות, נמצא שיכול לתת תודה רבה להשם על מה שהבורא התלבש בלבוש של שלא לשמה. ומזה האדם יכול להעריך את החשיבות של תורה ומצוות אפילו שלא לשמה. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, נפרעין ממנו מדעתו, היינו לשמה, ושלא מדעתו, היינו שלא לשמה. וזהו מה שכתוב, שהשערות, היינו השלא לשמה, מכסה על האור, שלא ייזונו מן האור כל זמן שאינם ראויים לזה. היינו שהשערות הם לבוש, שמתחת הלבוש הזה עומד האור ומאיר, ובינתיים האור מכוסה.
זה תוספת מאוד מיוחדת למאמר אין מלבדו, והסבר יפה לא לשמה. וכרגיל, לפי הדוגמה שלנו, תינוק, ילד, נער ואדם גדול, מה ההבדל? הם נמצאים באותה סביבה כמונו. העולם כולו לפניהם. בכמה הם מגלים את העולם? לפי כמה שהם מפותחים. בכמה הם משתתפים בעולם? בכמה שהם מפותחים. איך העולם מתייחס אליהם? בכמה שהם מפותחים. זאת אומרת, נגיד ילד בן 10, עד גיל 10 הוא משתתף בעולם, כמה שמרגיש אותו, כמה שנמצא איתו במגע, בהבנה. וההבדל בין 10 לבין נגיד האדם הגדול, העולם מכסה לו את הדברים, מכסה מבחינת כיסוי שמסתיר, ומכסה מבחינת שמכסה, משלים את הדברים שהוא לא מסוגל. יש שני דברים בכיסוי, כן? שמסתיר ממנו דברים שלא ראוי, ראוי לו לראות, ולא מסוגל עדיין לעבוד, כי לא מסוגל עדיין לעבוד איתם, ומשלים במקומם מעצמו. ילד בן 10 נגיד מקבל הכל מה שמגיע לו, אפילו שלא מתאמץ בדברים כדי להרוויח מה שהוא צריך לקבל מהעולם. אותו דבר אנחנו. אנחנו ודאי שנמצאים רק מול האור העליון, הנמצא במנוחה מוחלטת, הבורא, שנמצא לפנינו כי אין עוד מלבדו. אבל ישנה הסתרה שרבש מכנה אותה שערות, ובשערות האלו יש גם כן אותם שני התפקידים. שערות מבחינת סוער, שמחוסר היכולת נסתר ממנו, ושערות מבחינת ההסתרה המשלימה, שהאור העליון שמסתירים אותו אז גם כן משלימים במקום התחתון שלא מסוגל. וכך נמצאים אנחנו כלפי אין עוד מלבדו. אבל מתי מתחיל להיות העניין לשמה ולא לשמה כלפי האדם? שמרגיש שוודאי שהוא נמצא מול הבורא, אבל בינו לבין הבורא נמצאת התמונה, תמונת המציאות. זה יכול להיות תכונות שלו, הרגשות שלו, העולם המדומה הזה שנראה לו כקיים, החברים, הקבוצה, הכל. משהו שעדיין נמצא בינו לבין האור העליון הפשוט. היינו התכונת ההשפעה, האהבה, החלוטה. שעדיין הוא לא נמצא בזה, אלא עושה חשבונות והתנהגויות בהתאם למה שהוא. אבל יש לו הרגשה ועיצוב הנכון שהוא נמצא מול הבורא, ובאמצע בינו לבין הבורא נמצאת התמונת המציאות הזאת, והוא עובד דרכה עם הבורא. ותמונת המציאות הזאת היא בעצם כל התכונות שלו הלא מתוקנות, השערות המסתרות וגם כן משלימות, כי אם היה גלוי ודאי שלא היה מסוגל להיות במגע נכון עם אין עוד מלבדו. כך אנחנו צריכים לראות את המצב. ומהלא לשמה כזה, זאת אומרת שבלא לשמה בטוח שנמצא לשמה, והאדם קובע שהוא לא בלשמה, אז מלא לשמה כזה בא לאט לאט בהתמדה, שרוצה לגלות את אין עוד מלבדו בצורה קבועה, השלימה, בכל המקרים שרואה אותם כהזדמנויות המכוונות מלמעלה אליו, יתקן את הלא לשמה שלו ויגיע לשמה. בצורה כזאת מגיע. כן, בבקשה.
מיכאל מילות שואל, למה כשזה לא לשמה אני מוכן לעשות וכשזה לשמה אני לא מוכן?
כנראה שזה לא נכון. זה נדמה לו שהוא נמצא באיזה באיזה לא לשמה, אבל שוב אני אומר, לא שמע כנראה הגדרה, או ששעה לפני שאמרתי. לא לשמה נקרא שאני יודע מה זה לשמה. יש לי, אנחנו לא יכולים להגיד על שום דבר איזה הבחנה אם אין לנו דבר כנגדו. לכן חייבת להיות תפיסה בלא לשמה במשהו, ותפיסה בלשמה במשהו, ואז אנחנו נמצאים באיזשהו קביעת הדרגה הבחן ביניהם. כל המדרגות לא לשמה הם מתחילות מרגע שאדם מתאר לעצמו שהוא נמצא באור העליון, בתכונת ההשפעה המוחלטת, ונמצא בה אבל לא מרגיש אותה תכונה, התכונה, מפני שתכונות שלו עדיין המקולקלות מסתירות ההרגשה שלו אישית פרטית מהתכונת ההשפעה המוחלטת מהבורא. אז הוא אומר שאני נמצא בלא לשמה, והוא יכול להגיד לעת עתה מה הם התכונות שמסתירות ממנו את הבורא בכל רגע, בכל מיני הזדמנויות, כמו ילד שנמצא באיזשהו הבנת החיים בגיל שנתיים, חמש, עשר. זאת אומרת, חייבים אנחנו כבר להביע לפנינו דמות מה זה נקרא ההשפעה. ודאי שעוד לא צורה אמיתית, אבל שאנחנו נמצאים מול התכונה הזאת ואין עוד מלבדה. ומה שאני רואה בתפיסת המציאות שלי, אני רואה את תכונות שלי ההפוכות ממנה שמציירות לי על רקע הלבן של תכונת הבינה, תכונת ההשפעה, אלה תכונות שלי ההפוכות, דמויות כל מיני על המסך הזה, על הרקע הזה, וזה נקרא העולם, שהוא מידת העלמה ממני, תכונת ההשפעה. אבל מצד השני, העולם הזה הוא מכסה אותי. מה זה מכסה? מכסה לי את הקלקולים שלי, שאני בצורה כזאת, מפני שהוא מכסה, כן? מסתיר ממני. אני אחרי המסך המסתיר יכול להתקיים. כן, אנחנו רואים כאן שגם ביחס הבורא אלינו יש דבר והיפוכו, מגלה ומסתיר. וגם אנחנו צריכים אז לקחת ממנו את ההתנהגות הזאת ולוציא ממנו גם כן שתי הבחנות, מתגלה ומסתתר. בצורה, במילת שיש תמיד השלמה והסתרה, במילת הכיסוי. כיסוי זה מכסה וכיסוי זה משלים. כן,
יוסף מקבוצת ירושלים שואל, מהו הלא לשמה הגדול שממנו עוברים ללשמה?
זה במידה שאדם מתקדם בעבודה שלו בלא לשמה, הוא נעשה יותר עדין בהכרת הרע, כמו שאומר לנו בעל הסולם, שכסך הכל מה שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים את ההכרת הרע, נמצאים כל הזמן בים של האור העליון, הנמצא במנוחה מוחלטת, זה הבורא, כן? ואנחנו מפתחים לעומתו את העדינות, רגישות לתכונה שלו, ולכן לצדיקים נראה כהר גבוה ולרשעים כחוט השערה, כמו שאנחנו לומדים, שזה הכל אנחנו קובעים מתוך התכונה שמפתחים, תכונת ההשפעה שאנחנו מפתחים, רוצים אותה, ולפי זה לכן כמה שמתקדמים יותר נראה לנו שיש לנו לתקן עוד יותר. כן, מישהו?
רבש כותב כאן שהבורא מסתיר עצמו לפעמים בלבוש של חברים. מה זה הלפעמים הזה?
בכל דבר אתה רואה העולם, לא רק חברים, אתה רואה העולם הגדול שיש בו הרבה דברים, ואתה מתייחס לדברים האלה. האם אתה מתייחס לדברים האלו שהם קיימים בפני עצמם או לא? זאת אומרת, האם אני יש פה בעיה מאוד לא פשוטה לפתור אותה, כי יש כאלה שאומרים הכל הוא הקדוש ברוך הוא, עזוב אותי, אתה כאילו לא קיים, אף אחד לא קיים, ואני נמצא באיזה נירוונה, הכל זה הבורא, אין רע, וכך אדם כאילו קובע מלכתחילה וחי טוב לו. יש כאלה, יש הפוך, כמו שכתוב, אין לדיין אלא מה שאין הפרעות. אז איך אנחנו יכולים לשלב יחד, לחבר יחד, לקשור יחד את שתי הגישות ההפוכות? אז לכן אנחנו צריכים להביא אותם למצב שאני נמצא ודאי שמול הבורא, זה לא בהרגשה שלי. בהרגשה שלי אני נמצא מול העולם, זה נקרא אין לדיין אלא מה שאין הפרעות. העולם הזה נכנס לחמישה חושים שלי, גמרנו, זה מה שיש לפניי. זה שאחרי זה ישנו הבורא, נניח, כן? או באיזשהו מידה אני גם כן מרגיש את זה. אז כבר אני נמצא בסולם המדרגות, בלא לשמה, המביא לשמה, באיזשהו מין סולם. כי יש מאפס ועד שנכנסים לתכונת ההשפעה הכללית, ישנם מדרגות, כן? הרצון שלי. אז לכן העניין הוא כמה שאני מרגיש את העולם הזה, כמה שאני באמת בכל זאת מרגיש הרקע הזה שאין עוד מלבדו והוא עומד אחרי זה, כמה ההבדל בין מה שאני מרגיש ומה שאני מבין, שגם בזה יש, איך להגיד, שגם בזה יש איזה מין כוח, לא בתפיסה רגשית, אלא באיזה מין, נו בוא נגיד, שמקיפים מסדרים לאותה. אז השאלה היא איך אני מגיע, איך להגיד את זה, איך אני מגיע מלהרגיש, איך אני קובע בזה שאני מרגיש את העולם הזה בלבד, איך אני מגיע לעיצוב הנכון שייתן לי להתחיל להרגיש על רקע שלו את הבורא שאין עוד מלבדו. אז אני עושה את זה כמו שממליצים לי המקובלים, בזה שאני מייצב לפניי דמות החבר, דמות הקבוצה, זה שאתה שואל בעצם, כן? ואז הקבוצה היא כסמל כדוגמה, כהרגשה שאנחנו נמצאים בתכונת ההשפעה. ואז אין עוד מלבדו, והוא עומד שם אחרי מה, אני לא יודע. זה בשבילי מדי רחוק, וזה יכול להיות איזשהו מין דמיון שאני לא שולט עליו. מה שאם כן, שאני מתאר את עצמי עם החברים הנמצאים יחד, ובזה אני מברר תכונת ההשפעה, זה יכול להיות לא דמיון, אלא יש בזה איזה מין הרגשה חושית. ולכן, מאהבת הבריות לאהבת השם, כך אני מתקדם. אבל זה בתנאי שאני מתאר לעצמי את הקבוצה כאמצעי לגילוי הבורא, ככלי שבו תתגלה תכונת השפעה. בסדר? כן.
אנחנו לומדים שההבדל בין לא לשמה ולשמה זה בכוונה. איך כן. כאן הכוונה מתהפכת?
לא, לא לשמה זה גם כן כוונה. ולשמה זה כוונה. רק לא לשמה זה אני יודע שאני לא נמצא בעל מנת להשפיע, אלא בעל מנת לקבל. אני מכוון על מנת להשפיע, להגיע לזה, אבל את אתה עדיין לא נמצא בה, בתכונה הזאת. ואני פועל מתוך, בהכרח, מתוך החשבון ועל מנת לקבל, וההבדל בין מה שאני מזהה ברצוי ומצוי, נקרא לא לשמה שלי. הרבש נותן דוגמה. אתה מחזיר למעטפה, ואומר שם אתה נתת לי, הלוות לי נגיד $1,000, אני מחזיר לך. אני פותח מעטפה, ואני, אם אני לא פותח מעטפה, אז אני עומד למטה מהדעת, מאמין לך מראש וזהו, אין לי כלום. אני שם אותה לאיזשהו מקום, איפה שכל הכסף שלי נגיד בכספת, לא בודק כלום. זה נקרא למטה מהדעת, בדיקה בלי דעת. אני פותח, בודק, בדיוק 1,000. מחזיר לכספת. אני פותח מעטפה, זה נקרא בתוך הדעת. סליחה. אני פותח מעטפה, בודק, חסר איזה סכום. לפי מידת הסכום הזה, אם אני מקבל השלמה לגמרי, זה נקרא שאני עובד למעלה מהדעת, במידת עד כמה זה חסר. נו, ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.